טוב, כן, נעסוק היום, זאת אומרת, כתבתי לעצמי הודעה לשלוח אותה וברח לי, אז לא, בסדר, זה לא כזה משנה. ככה בזמנו, תוך כדי לימוד בקבצים, הגעתי לפסקאות האלה, אחר כך ראיתי שהן נמצאות גם באורות הקודש, אז לא משנה, צורך העניין. השינויים העיקריים במחשבה החדשה. אז בואו ככה נתחיל, יש פה איזה הקדמה, ואחר כך הוא נכנס לשינויים עצמם. אז ההקדמה יחסית מהר ונגיע לשינויים עצמם. בכל זאת נראה את זה. הזמן חידש לפרסם מקורות כאלה שגרמו בפרסומן להרוס את ההכרות אשר בעצמם אינן שייכות ביחס שלילי להכרות המחודשות, אלא שמצד ההרגל נצטברו יחד. האדם מקשר את כל מחשבותיו זו לזו, וכיוון שחלק מהם משתנה, הולך השינוי על פני הכיכר המחשבי. אז בואו נעשה רק סדר עם הדברים. קודם כל, הזמן חידש לפרסם הכרות כאלה. מה זאת אומרת הזמן חידש לפרסם הכרות? זאת אומרת, בפועל, מה קורה? יש, עוד בלי דברים ספציפיים. מה הכוונה? הזמן, מה?
העולם מתפתח.
עולם מתפתח, ו...
מושגים חדשים, דברים חדשים.
מושגים חדשים, דעות חדשות, מחקרים חדשים, ודברים שחשבו פעם על נושא מסוים כך וכך, והזמן גורם להתחדשות ול... כן. ואומר הזמן, אומר הרב, גרמו בפרסומן להרוס את ההכרות, אשר בעצמם אינם שייכות ביחס שלילי להכרות המחודשות. כלומר, על מה הוא מדבר פה? כאילו, מה קורה? שימו לב עוד פעם לזה. מפרסמים את הדעות החדשות, מה זה עושה? גורם להרוס את ההכרות הקודמות. למרות שמבחינה אמיתית, לא תמיד זה ההכרות הקודמות הם כאלה לא נכונות או טעויות או משהו כזה, אבל זה מה שקורה הרבה פעמים בפועל. למה זה קורה? אומר, מסביר הרב, מצד ההרגל נצטברו יחד. האדם מקשר את כל מחשבותיו זו לזו, וכיוון שחלק מהם משתנה, הולך השינוי על פני כל הכיכר המחשבי. זאת אומרת, מה, אז איך הוא מסביר? למה התחושה היא שכל המחשבות החדשות הן סותרות את כל המחשבות הישנות, את כל ההכרות הישנות? למה זה? כן. כלומר, תשימו לב, יש פה תיאור כמעט הייתי אומר פסיכולוגי, שמה שקורה אצל האנשים. המחשבות של האנשים, תכף נראה, הוא אומר שזה לא צריך להיות ככה, אבל בפועל מה שקורה הרבה פעמים זה שהמחשבות של האנשים קשורות זו בזו. זאת אומרת, אתה חושב משהו אחד על משהו אחד, אתה מתחיל לחשוב כבר את אותו דבר על הכל, למרות שזה לא נכון על הכל. אז אם אלה פה, זה מסביר מאוד את הסיפור. זאת אומרת, יש כל מיני מחקרים, דברים, כל מיני דברים חדשים. חלק מהם סותרים את הדברים הקודמים, אבל חלק לא. חלק דווקא משתלבים, מסתדרים, ממשיכים וכו'. אבל כיוון שחלק סותרים, אז כבר נכנס לאנשים בראש שמה?
שהכל
שכל הדברים החדשים הם לא מסתדרים עם כל הדברים הישנים, והכל כאילו פשוט, כאילו לא פשוט, אבל פשוט להבין את זה, כן? אז מה עושים? אז אומר הרב, זה מין הקדמה כזאת, אבל היא חשובה הקדמה הזאת, רק בדעת וחשבון יסייג לו האדם את הגבולים להבחין עד היכן צריכה להגיע יד השינוי של ההכרות החדשות בצדק, והיכן הוא המקום ששם קלה כוחן. אז מה הדרך?
להפריד.
איך עושים את זה? מה? עבודה שכלית, בדעת, דעת וחשבון, זה עבודה עם השכל, שצריך לקחת את ההכרות החדשות האלה, לראות מהם, ולהסתכל על זה לגוף העניין, ולהגיד, זה מסתדר עם הדבר הקודם, וזה באמת חדש, וזה באמת סותר, וזה באמת גילה לי שמה שחשבתי קודם, באמת לא נכון, וצריך לשנות את התפיסה. אבל לא ללכת כאילו בצורה עיוורת על הכל, כל הקופה, כאילו כל הקופה היא ככה או כל הקופה היא ככה, לא, בוא נחשוב לגופו של דבר, פשוט. טבע השכל והציור הרוחני בכלל, לחוש בכולו את השינוי שבחלק מחלקיו הוא לא טבע של חיים, המביא לידי שכלול והוספת מעלה, בכל עת אשר יחודש דבר באחד החלקים שבו. אז יש פה חלקים שונים, בחלק מהם צריך לבוא שינוי, חלק מהם השינוי הוא לא צריך לבוא, או שהוא גם אם הוא בעד, הוא לא סותר את מה שהיה קודם, ורק בוא נבחין מה ככה ומה ככה. טוב, זה היה, זה מין איזה פתיחה שהרב קוק בעצם מכין אותנו לקראת הדברים שהוא הולך לדבר עליהם, כשהוא מדבר על ה... שינויים העיקריים שהוא רואה בתקופתו. מעניין להמשיך את זה הלאה, אבל כרגע אנחנו לומדים את הדברים שלו. שלושה המה הינם השינויים העיקריים שבאו במהלך הציור האנושי בזמן החדש. שמהעיקרים הללו הסתעפו ענפים רבים חדשים. ומבלי שימת לב להבין את המהות העיקרית המונחת בעצמותם של אלה השינויים, למען דעת עד כמה הם צריכים להתפשט, לגרור אחריהם עוד שינויים בדעות ומעשים, גרמו השינויים לטובה הללו גם כן מבוכה וערבוביה, אשר תשוב לטובה ביחד עם התגברות ההכרה, אחרי שהתפשט התלמוד הרוחני בהגיונות הנפש ואוצר הדעות כראוי לו. אז הוא אומר, אני אלך להביא לכם עכשיו, לפי דעתי, שלושה שינויים עיקריים. שלושה הדברים האלה, הם גרמו, כל אחד מהם, גרם לשרשרת של שינויים בעקבותיו. וכל הדברים האלה, כמו שאמר בפתיחה, אם לא נדע לעשות ההבחנה, מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון, אנחנו ניכנס, כמו שהוא אמר, זה כבר, נראה שזה כבר, הוא רואה את זה, שיש... ערבוביה, איך הוא כתב את זה? מבוכה וערבוביה. גרמו השינויים לטובה הללו גם כן מבוכה וערבוביה. כלומר, תשימו לב איך הוא אומר, זה מצד אחד שינויים לטובה, ומצד שני, בגלל שלא ידעו איך להסתכל עליהם נכון, אז הם עשו מה שנקרא אצלנו בלגן. כלומר, הם כאילו גרמו לאנשים איזשהו... חוסר שקט, איזשהו בלבול, איזשהו מבוכה. אנחנו לא יודעים עכשיו מה נכון, מה לא נכון, מה קורה פה וכולי. לכן הרב קוק בא ומביא את הדברים הללו. אז זאת הפתיחה, ועכשיו ניכנס לדבר עצמו. שלושת השינויים העיקריים הם. האחד, השינוי במהלך המחשבה החברותית. השני, במהלך המחשבה הקוסמולוגית. השלישי, במהלך המחשבה ההתפתחותית. קדימה. הבנת החברה האנושית מתחיל עם הראשון, כן? המחשבה החברותית. הבנת החברה האנושית ובכלל החיים החברתיים היה עניין סגור ורז כמוס לפני ההמון הגדול בדורות שלפנינו. כמו כל הסודות של החוכמה המעשית והעיונית. כאילו כל הנושא של חברה היה בעצם אאוט. אנשים היו באאוט בכלל מכל המחשבה על הנושא הזה של איזשהו מבנה חברתי של העולם, של החיים, של המציאות. למה? סיבה מאוד פשוטה. כל עדה וקהילה הייתה סגורה בתחומה. על כל יחיד לא פעלה בגלוי כי עם הסביבה הקרובה שלו. הוא בתומו חשב, כן, כל יחיד וכל ציבור, שהעולם הגדול הוא רק סביבתו הרוחנית והגשמית. טוב, זה מאוד פשוט, נכון? אנחנו, אתם כבר לא, גם אני בקושי זה עוד קצת, אולי עוד יכול לזה, אבל בעידן שכל מציאות התקשורת הייתה כמובן לחלוטין לא קיימת, יהודי חי באיזה, לא יהודי, הוא מדבר אגב פה על כל העולם, כן? אדם חי באיזה כפר, מבחינתו זה העולם. הוא פעם ב, אולי הולך לעיר הגדולה, לאיזה מסחר או משהו כזה, ואז הוא שם נמצא איזה כמה ימים לצורכי העבודה שלו וחוזר, אבל הוא לא באמת יוצר שם איזה קשרים ויש לו איזה הבנה מה קורה שם. הוא מבחינתו העולם זה אותו כפר, אותו יישוב, אותו נגיד אפילו אם זה איזה עיר קצת יותר גדולה, בסדר, זה מקום טיפה יותר גדול, אבל זהו, זה נגמר. ולכן אין לו שום הבנה בכלל בכל מה שקשור לחיים חברותיים בעולם. בני ישראל הנבדלים מכל העמים גם הם היו סגורים בתחומה, ועוד במידה יותר גדולה, מפני שתי סיבות חזקות. אחד, פני הרדיפות הרבות אשר פגשו תמיד בעולם, מהעולם האנושי הגדול, עד מקום שעיניהם היו יכולות לשלוט. ומפני השינוי העיקרי שבהליכות החיים הרוחניים והמעשיים שבינינו ובין ההמון הרב שכל העמים תחת כל השמיים מאז ומעולם. פשוט. שתי סיבות. אחת, מציאותית פיזית ואחת מציאותית רוחנית. מציאותית הפיזית, ברור מה קורה כל הזמן שאתה נרדף ומושפל וכולי. זאת אומרת, נדבר פה על 2000 שנות גלות. אז מה אתה יוצר? באופן טבעי, מה אתה עושה? מה? אני נסגר בתוך הזה שלך, כי החיבור לא עושה לך טוב, החיבור רק מזיק, הם כל הזמן מנסה להתחבר, הם פוגעים בך. והדבר השני, שזה כמובן משהו יותר רוחני וכולי, הליכות החיים של עם ישראל הם כאלה שהם בצורה טבעית, הם מבדילות אותו מהגויים. אתה אוכל את האוכל שלהם, אתה אוכל את חתן איתם, כל מיני דברים שאסורים כאילו בהתנהלות של החיים שלהם. הם אלה בצורה טבעית, גם אם אתה כן חי בשכנותם, ואתה כן גר בקרבה אליהם, אתה לא כל כך נפתח עכשיו להבין, ויהודים, יש יהודים שהיו גרים ליד גויים. זאת אומרת, זה לא שהיהודים גרו בגלות עכשיו כל הזמן בקיבוצים משלהם. שומעים... אבי זיכרונו לברכה למד בית ספר של גויים, כאילו הוא לא מדבר על לפני 700 אלף שנה. ויש כבר כמה, יש ככה קרוב ל-100 שנה, ל-90 שנה, כשהוא היה ילד בווינה באוסטריה, וגדל, לא יודע, לא היה בית ספר דתי, יהודי מתאים, וזה הלך בית ספר של גויים, זה שהיה מספר על זה. גרו עם הגויים. אבל באופן טבעי זה תמיד היה כזה להתרחק מהם ולהיכנס לתוך הזה שלנו ולא לנסות להבין עכשיו את העולם שלהם ואת הרוחות החברתיות שיש שם, אלא... אז אם כן, אז קודם כל, כל העולם בנוי ככה, בעולם, אומר הרב, בעולם הישן יותר, ובטח עם ישראל. יחידי הסגולה, בעלי הדעה הגדולה, ידעו מעולם את סוד האחדות הרוחנית. ידעו שרוח האדם רוח כללי הוא. עד כמה שההבדלות הרבות הרוחניות והחומריות עושות את שלהם להבדיל בין איש לאיש ובין קיבוץ חברתי אחד למשנהו, עוד יותר מכל ההבדלות גדולה היא האחדות העצמית שביניהם. אז מה הוא אומר פה על יחידי הסגולה? מה השתנה אצלם? למרות התנאים... ומאיפה נבעה המיוחדות הזאת? מאיפה אותם אנשים...
מה?
היו
בעלי דעה גדולה, הם כאילו...
שמה אומרת הדעה הגדולה?
שהכל... דבר אחד.
דעה גדולה אומרת מה? הכל מגיע ממקום אחד, ממקום אלוקי, כאילו יש פה, העולם הוא לא באמת איזה כל כך הרבה אנשים שונים זה. יש בעולם בסוף איזשהו שורש. זה מזכיר את הגמרא, זוכרים את הגמרא, שהגמרא אומרת שם בסנהדרין, שאדם נברא יחידי, כדי שלא יגיד אחד לשני, אבא גדול מאביך. כולם כאילו בסוף, כולנו בני אב אחד אנחנו. כלומר, כל העולם, לא נדבר על עם ישראל שהוא כולו יוצא מאברהם אבינו. כל העולם, בסוף בנים של אדם הראשון. אז כולנו בסוף שייכים למקור אחד. וגם אחר כך, אחרי כל ההתבדלויות, וכל יצירת העמים, והאנשים השונים והכל, יחידי הסגולה, אגב, זה דבר מעניין, שצריך פעם לעשות איזשהו עבודה על זה ברב קוק, אבל אני ראיתי את זה כבר בכמה פעמים, שהרב קוק מדבר על ההבדל בין יחידי הסגולה לבין שאר האנשים. נגיד לדוגמה, אחת שאני זוכר כרגע, בנושא של... תנועת כדור הארץ. קוק הרי אומר באגרות שעד גלילאו גלילאי, רב קוק, זה ידוע בהיסטוריה, אבל הוא מדבר על זה, שעד גלילאו גלילאי, אז המחשבה הייתה שכדור הארץ הוא במרכז, והוא יציב, ובעצם יש תנועה סביבו. ואז הוא גילה שכדור הארץ בעצם הוא בתנועה, סביב עצמו, בתנועה סביב השמש וכו'. ואז הוא אומר שיחידי סגולה בעם ישראל מאז ומעולם ידעו את זה. תמיד הם ידעו את זה, שזה ככה. אבל זה לא עזר לזה מה רוב העולם חשב, ואפילו מה רוב העולם היהודי חשב. למה? כי זה יחידי סגולה. אז יחידי סגולה הם תמיד כאילו, הם בדעה מאוד גדולה ורחבה, ולכן הם יודעים דברים שאחרים לא יודעים אותם. כי הם ברמה מאוד מאוד גבוהה, והם משיגים את ה... אבל ההמון הוא חי את המציאות, והוא קולט אותה כמו שהכלים של המציאות נותנים לו לקלוט אותה. והמחשבות פועלות ונפעלות מבלי ערף, וסדרי החיים הולכים ומשתווים. כלומר, זה הכל המשך של יחידי הסגולה, מה הם ידעו תמיד. אז הם ידעו תמיד שבעצם אנחנו כולם בעצם שייכים לאיזה מציאות אחת. וכל ההבדלים הם, יש הבדלים, אבל בסוף יש הרבה יותר מה שנקרא היום, איך אומרים, רב המשותף על המפריד. כן, באים, מדברים על כל מיני הבדלים שיש. ותשמע, רב המשותף על המפריד, בסוף, כמה שהמפריד הוא נראה כאילו העיקר, כי כל היום מדברים עליו, אתה מסתכל יותר גבוה, אתה בעצם רואה שהמשותף הרבה יותר גדול. זה מה שיחידי הסגולה ידעו, ולכן הם ידעו שיש קשרים מחשבתיים, והמחשבות פועלות ונפעלות, וסדרי החיים הולכים ומשתווים, ולומדים אחד מהשני. מגנת ההשתוות היא ודאי לקלוט תמיד את היותר טוב, היותר בריא ויותר... יותר בריא ויותר עד, לא יודע?
עדין.
מה? זהו, חסר לי פה אותי יותר עדין. זהו, אני לא מהספר עצמו. פה יש את זה, אני נקצץ פה קצת בזה. ויותר, כן, ויותר עדין. אוקיי, מצוין, פה יש את זה. מעולה, בסדר, אנחנו פה בדף. שבכל קיבוץ, ולנטוע אותו על אדמת הכלל כולו. כן? אז עד כאן זה מה היה עם היחידי סגולה. הם תמיד ידעו שאפשר לקבל מדעות אחרות, מאנשים אחרים, ואין שום בעיה, ואת מה שטוב אפשר לקבל וכו'. אבל, אומר הרב, ההמון לא הציץ מעולם למעלה מחוגו. לא יכול להרים את הראש, כאילו, מעבר לחשב שאין כאן שום יחס. שום כוח פועל ומתפעל מסביבה זרה. וקל וחומר עוד רחוקה. אפילו סתם סביבה זרה זה כבר היה מלחיץ כאילו לקבל, בטח אם זה קצת משהו ששונה ממך. על חוגו שלו והקרוב אליו. ובספירת המחשבה המצומצמת הזאת, נתרשמה הצורה הטיפוסית של עולמו הרוחני היותר פנימי, על פי התכונה הזאת נצטיירה אהבתו האידיאלית לכל קודש. כלומר, עכשיו אנחנו מדברים על האמון. בסדר? איך האמון חי? אז המאמון הוא אם באינסטינקטיבית מתנגד לכל דבר שרחוק ממנו וזר לו, והפוך, מה הוא אוהב, מה הוא מקדש, מה הוא מעריך, מה הוא מתלהב, כל קודש וייחוסו לעמו המיוחד וכל המתייחס לו, תקוותיו לעתיד, חזון רוחו על העולמות החבויים שלמעלה מהחושים, השקפתו על החיים והמוות, על החופש ועל השעבוד, על העמידה ברשות עצמו ועל המשמעת, הכל היה נהרג בהריגה המצומצמת הזאת של הציור של הסביבה הבודדת, שהיא הינה הסך הכל של ההוויה. אז הכל היה סגור בתוך החברה, חברה ישראלית המצומצמת, הסגורה, וזה מה ש... ובתוך זה חיים. לא רוצים עכשיו לחפש, לא ללמוד מאף אחד משהו אחר, ואין שום דבר טוב במשהו אחר, הכל נמצא פה, כל תפיסות החיים, כל המציאות, כל החזון של העתיד, כל התקוות, הכל נמצא פה ולא במקום אחר. הזמנים שינו את ההשקפה הזאת בתכלית השינוי. לא רק בציורם של החוגים המשכילים, כי אם בחוג ההמון כולו, מקטנו ועד גדוליו, ההכרה החברתית נשא בה ונתרחבה. כל יחיד מרגיש שהנה הוא לא בודד, ולא סגור בתחום מיוחד לגמרי, שהוא פועל ומתפעל מהמון חוגים רבים ורחבים, מסביבות שונות וגם זרות. ואין לי יש כל רוח לומר שאין לי להתחשב עמו מאומה, גם אם יהיה רחוק שברחוקים. אבל כאן החשבון התגדל, הערבוביה נתרבתה, והצורך ללמד איך מסדרים מערכה רבת גוונים בתחום הצר של המחשבה ההמונית הרגילה, ואיך משאירים את כל הטוב שבעולם הרוחני בעינו, בעין מגרעת, אחרי כל מהפכה שההשפעה זרה מחוללת. ואיך שואבים מן הכל רק את הטוב והאמת, הישר והגון. אומר הרב, מה הרב אומר, מה האתגר עכשיו? כלומר, בבת אחת, באיזשהו כנראה יחסית בצורה די... זה הרי כל מיני מהפכות, נכון, תעשייתיות וזה, שהן גורמות למתחילים, אנשים יותר מתחילים להיפגש, לראות, לשמוע, מתחילים יותר להבין מה קורה. אמצעי הנסיעה, מתחילים, אפשר להתחיל להגיע יותר בקלות ממקום למקום. כותבים דברים ומגיעים ממקום למקום, כן? וזה עוד כלום מה שיש היום. תחשבו על שהוא מדבר על זה כבר אז, מה נגיד היום, אי אפשר בכלל לתאר, כן, אני חושב שהיום אנחנו גם מרגישים את מה שכבר הרב קוק רואה אז, שבעצם בבת אחת, ההמון שעד היום היה בצורה, חי בצורה מאוד מסוימת, פתאום בבת אחת הוא פתאום נפתח, זהו, זה כבר לא נחלת היחידי הסגולה, זה כבר נחלת כולם. כולם כבר מושפעים, רואים, קוראים, שומעים, רואים דעות זרות, רואים תרבויות אחרות, ומושפעים מהם. וכבר לא כמו פעם שהוא היה סגור בתוך העולם שלו, בין אם זה פיזית, כי הוא היה רחוק ולא הגיע אליו שום מידע, ובין אם זה מהסיבות האחרות שהוא אמר, משהו קורה, משהו ככה, משהו נפתח בעולם, ויש יותר, יש יותר פתיחות. כלומר, גם היהודים שכל השנים הם מאוד פחדו ותמיד התרחקו ותמיד זה, הם כבר קצת פחות מפחדים, הם כבר קצת יותר קרובים, הם קצת יותר... ואז אומר הרב, עכשיו הסכנה היא לכיוון ההפוך. כי מה שיכול לקרות זה ערבוביה גדולה, כמו שהוא אמר בהתחלה, זה, 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 זה בא בקיצוניות. כי או שסגורים לגמרי, שזה לא טוב, כי יש דברים טובים ללמוד מהזה, או שנפתחים לגמרי, ואז מה קורה? ואז מגיע שטף של, של תרבויות אחרות שנכנסות בלי, בלי סינון, מה, מה נכון, מה לא נכון, מה, מה טוב לקבל ומוסיף לנו, ועד רבה, מעמיק אותנו, מקדם אותנו, ומה, מה לא טוב לנו? מה, מה, מה עושה לנו? צריך, צריך לעשות את, את, את ההבדלות האלה. זה מה שהוא אומר בסוף, כן? איך, איך עושים עכשיו? כאן החשבון התגדל. כלומר, החשבון, כמו שאמרנו, דעת וחשבון. חשבון זה המחשבה. הערבוביה נתרבתה, עכשיו צריך ללמוד איך מסדרים מערכה רבת גוונים בצורה של המחשבה ההמונית. איך מצד אחד משאירים את כל הטוב שבעולם הרוחני, באין מגרעת, אחרי כל מהפכה, כלומר, מצד אחד להישאר עם הדברים הטובים, המסורתיים, השמרניים, שחשבנו תמיד, איך להישאר איתם כי הם נשארו טובים, ואיך מצד שני שואבים מכל הדברים האחרים, את הטוב והאמת, הישר והגון. צורך זה נתגדל עד מאוד, ואי אפשר להספיקו, אי אפשר כאילו לעשות אותו, כי אם על ידי השפעה מרובה של הסברת רעיונות רוחניים, פנימיים וטובים, שאי אפשר להוציא דבר אל הפועל, כי אם על ידי העמדת המון משפיעים רוחניים, טובים והגונים, המלאים דעה ורגש טוב ונעלה, כדי להשפיע גם כן כלפי חוץ באופן היותר רצוי. זאת אומרת, הרב קורא קריאה לייצר המון אנשים שיש להם את היכולות האלה לעשות את ההבחנות. את ההבחנות מה כן ומה לא, ואיך לוקחים דבר חדש ומחברים אותו לדבר הישן, כשהוא רק, שרק יעשה טוב ויוסיף, ומה צריך להרחיק ולהגיד לא. זה דבר חדש שאנחנו לא רוצים אותו, וזה אנחנו רוצים לקבל אותו בשתי ידיים את כולו, וזה אנחנו רוצים לקבל את חלקו. בשביל לדעת מה כן ומה לא, זה לא רק איזה שאלות פרקטיות, או בוא עכשיו, לא יודע, זה שאלות רוחניות, זה שאלות השקפתיות. אתה צריך לדעת מה הדעה, מה התפתח, מה הוא אומר, ומה אומרת היהדות, ועכשיו נדע מה לקחת ומה לא, ואם כן, איך לקחת ואיך לא. אז עד כאן, זה הנושא של ההשפעה החברותית, שכמו שהוא אמר בהתחלה, יש לה המון המון השפעות מעבר, שהוא כאילו לא מדבר עליהן פה. עד כאן ככה, מה זה עושה לכם?
של השילוב. איך אתה משלב דבר שהוא לאו דווקא מסורתי דתי עם משהו כביכול נראה חיצוני לו.
כן, מעניין. מה, מי עוד ככה יכול לעכל את הדברים? כן?
תראה את להבחין בין טוב ורע. תראה את העניין של חטא האדם הראשון, העניין של בעצם לדעת איך אתה מקדש את הטוב, כאילו מערכת האדם הראשון, להיות בעצם העניין הזה של הטוב ורע. זאת אומרת, לדעת איך אתה בוחר דווקא את הטוב ולהוביל אותו לשם, כמו את הכי טובים שיש.
כן, זאת אומרת, אתה אומר, עד אז בעצם היו כאילו באיזה עולם סגור, כאילו שכולו טוב, ועכשיו הטוב והרע נהיו מעורבבים וצריך להבחין ביניהם.
ולחזק גם אותו, כאילו, לא רק...
כן, לחזק, לדעת מה הטוב ולחזק את הטוב ו... כן.
מסביר מהלך היסטורי בסוף, כאילו.
כן.
רואים איך באמת ככל שהקדמה וההתערבבות של העולם גודלת, ככה באמת גדלות הדעות, וכשאין על זה השגחה רוחנית, זה מסביר כאילו פשוט מה אנחנו רואים היום, כשזה בא בווליומים הרבה יותר גבוהים, אז לאיפה זה מתפרץ לבלבול הרבה יותר גבוה, בלי איזושהי השקפה רוחנית באמת ברורה, ובלי הבדלה מה טוב ומה רע, פשוט לאמץ את הכל. זה הרבה יותר כאילו... אתה מבין מה העומק של הדברים.
אתה אומר, קל וחומר, אם הוא אמר את זה אז, מה הוא היה אומר היום, איזה עוצמות רוחניות צריך כדי לעמוד מול כל המציאות הזאת שממש מתערבבת לגמרי, ולקחת ממנה את מה שטוב ואת מה שלא להרחיק, ואיך...
כל הקטע של להתחיל פתאום לראות את הבן אדם שמחוץ לאזור שלך, שמחוץ ללאום שלך, זה כאילו, זה ממש, התהליך כאילו שקופץ, כאילו של ההיפים, שכאילו שהיה חדשים שפתאום כזה, אם אנחנו עכשיו מתחברים כולם, אז בוא נוריד את כל הגבולות, בוא נעשה לא לאום ולא מדינה, כולנו בני אדם, ונתחבר ביחד. ובסוף זה לא הצליח, והשאלה היא גם מצד אחד למה, מצד שני, איפה צריך לשים את הגבול? מה אנחנו כאילו...
כן, זה דוגמה, מה שהתחילה כבר בשנות ה-60 של המאה הקודמת, והיום קל וחומר, כאילו, על כל התפיסות באמת הפלורליסטיות והליברליות וכו', שהן אינסופיות, כאילו, מבחינת ה... ושאם לא יהיה להם איזה גבול, אז הם... בסוף המציאות, כמו שאתה אומר, בסוף המציאות היא לבד גם עושה חלק מהעבודה, אבל ברור שהרב קוק אומר, לא כדאי למה שנקרא דרך הרגליים, רק לחוות את כל את כל ההרס, ההרס הרוחני, את כל הערבוביה שזה יעשה, אלא לנסות להאריך לזה ולתת לזה את המענה הנכון כבר תוך כדי תנועה, תוך כדי שזה קורה. שזה מה שבאמת יכול לעזור לזה מראש, להיכנס בצורה הנכונה. מי שדוחה את הכל, אז גורם לזה שזה דווקא יעשה אנטי ויעשו את זה בכוח. ומי שמקרב את הכל, אז הוא לא עושה בלי שום סינון, אז הוא מתערבב לגמרי. ומי שיודע את נקודות האמת שיש בדבר, אז הוא יכול לקחת את זה בצורה הנכונה ובלי... כן, ככה באמת נראה לי יוצר ככה איזה, באמת כלפי העולם שלנו היום, זה מאוד מאוד, כמו בהרבה דברים, הוא ככה כותב אותם בזמנו, חווה כבר, מרגיש כבר את מה שהולך להיות, ובאמת המציאות מראה את זה יותר. אולי עוד פסקה אחת, ממש לא הרבה זמן, אבל בכל זאת, או שאולי נעצור פה, שזה לא יהיה ככה, נעצור, נעשה את זה ברגוע, בעזרת השם, שבוע הבא, אנחנו נמשיך, או שתשמרו אצלכם, או שתשאירו פה, ואני אשים את זה פה באיזשהו מקום, כי יש לנו פה עוד פסקה, וגם אני... יש לזה עוד משהו שלא נמצא פה. אז אותו נביא בעזרת השם שבוע הבא, אבל צריך גם את העמוד הזה. טוב.